השאלה שנידונה במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב היא האם כדאי לחיות בתקופה שלנו. זו שאלה מאוד מעניינת שחכמי ישראל ראו לנכון לדון בה, האם טוב לחיות בתקופה שלנו או לא. כאילו שיש לאדם ברירה, יכול להיות שיש לאדם ברירה באיזה תקופה להיוולד. יש אפילו בשפה הסינית כללה כזאת שתחיה בתקופה מעניינת, זו כללה בסינית. עכשיו מסביב למה הדיון, אנחנו רואים שמה שרוב חכמי הגמרא העדיפו לא לחיות בתקופה שלנו. אני קורא כאן במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב בשורה 7. אמר, מה השאלה? אמר עולה יתה ולא אחמינה, שיבוא ולא יראה אותו. כשאומרים שיבוא, כשיהודי טוב יראה שמיים אומר שיבוא, למה הוא מתכוון? למי? אני חוזר, אולי לא שמעו את השאלה. כשיהודי אומר שיבוא, למי הוא מתכוון? למשיח. למה לא עניתם הפעם הראשונה? כן? טוב, זאת אומרת, יתה ולא יחמינה, שיבוא המשיח, ולא הראינו. כלומר, עולה כנראה סבר שלא כדאי לחיות בתקופת המשיח, בתקופה של הגאולה. אגב, מעניין שהוא לא סבר כמו ליבוביץ' שהמשיח לא יבוא, הוא אומר, יבוא. רק אני לא רוצה להיות שם. יתה ולא יחמינה. כנראה שיכול להיות שהיה לעולה, שאולי ממוצא צרפתי, ולכן כשהוא חשב על מה שיקרה בימות המשיח, הוא אמר עולה. וזה מכאן השם שלו. וכן אמר רבה, יש לנו חכם נוסף, הנה הביאו לכם צילומים, אשריכם ישראל. לא, אני לא צריך אותם, זה התלמידים צריכים אותם. תודה רבה, תבורך, יעבדוך עמים. וכן אמר רבה, כן, אנחנו כבר בשורה 8 של העמוד. וכן אמר רבה, יתה ולא יחמינה, שיבוא ולא הראינו. האם שמתם לב שדברי רבה דומים ממש מילה במילה לדברי עולה? כן, עולה אמר, יתה ולא יחמינה. רבה גם אומר יתה ולא יחמינה. מה הצורך לחזור על הדברים? מובן את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? אלו, אתה עם הכיפה. הבנת את השאלה שלי?
כן.
כן, בסדר. כן, למה צריך לחזור פעמיים על הביטוי יתה ולא יחמינה? עכשיו, ההסבר לדעתי הוא פשוט. הסיבה שבגללה עולה אמר את מה שאמר איננה זהה לסיבה שבגללה רבה אמר את מה שהוא אמר. אבל מה הסיבה? אנחנו לא יודעים. רב יוסף, עכשיו יש לנו חכם שלישי, אמר יתה שיבוא ואזכה דעתיו בתולה דקופידה דחמרה ואזכה לשבת בצל הגללים של חמרו. הוא מצא לו מקום, כן? איפה לשבת בזמן שיבוא המשיח? הוא רוצה לשבת בצל הגללים של חמור. לא פחות או יותר. אנחנו כבר בשורה 10. אם כי שהיינו וכן אמר רבה, אמרתי שזה 8. אז עכשיו אנחנו כבר ב-10. כן? קופיתא דחמרה. זאת אומרת ש הגללים של החמור זה לא דבר הכי נעים, הכי נוח, נכון? זאת אומרת שזה כנראה מה שהפריע לעולה. עולה לא יכול לסבול את הגללים של החמור של המשיח. מובן? טוב, השאלה מה זה חמור של משיח? מה זה חמור? למה הוא משמש חמור? תחבורה, נכון. זה רכב, כמו שבימינו יש מכוניות, בימי רבותינו היו משתמשים בחמורים. אז הוא, יש חמור של המשיח, יש מה שמוביל את כל התהליכים המשיחיים. מה צריך לעשות כדי לגאול את ישראל, כדי להביא את המשיח? צריך בשביל זה לייבש ביצות, ולהקים בנק, וארגון פוליטי, וצבא, ומוסדות תרבות, ומוסדות חינוך, ועוד ועוד. כל ההתעסקות הזאת היא התעסקות מרובה בעניינים חומריים. זה החמור של המשיח. נשאלת השאלה, לפי הידוע לכם, לפי היהדות, חומר זה דבר טוב או זה דבר רע?
שימוש.
תלוי מה עושים עם זה, נכון? יפה. זאת אומרת, אם עושים בזה שימוש טוב, זה בסדר, שימוש רע זה רע. כלומר, אין לחומר, החומר הוא ניטרלי. שאלה הבאה, לפי הידוע לכם מן המציאות, כשאדם מתעסק הרבה הרבה בחומר, מה קורה לו?
גללים.
יש גללים, יפה. הוא מגיע לרע. זאת אומרת, החמור כשלעצמו הוא בסדר, אבל יש לו גללים. מה הגללים של החמור של המשיח? ההידרדרות המוסרית והדתית של תקופת הגאולה. קוראים לזה בעברית, יש לזה מילה אחת פשוטה, החילונות. אז ממה עולה פחד? עולה פחד מן החילונות. הוא ידע שזה יקרה, זה הגללים של החמור של המשיח, אבל אין ברירה. זה יהיה, אבל אני אומר אולי, לי אין עצבים מספיק חזקים כדי להתמודד עם זה. לא רוצה לחיות עם זה. זה הגללים של עולה. עכשיו נשאת השאלה. האם ראיתם פעם גללים של חמור? יש פה מישהו שראה גללים של חמור? ראית גללים של חמור? אתה ראית גללים של חמור? ראית גללים של חמור? שאלה אינפורמטיבית. מה הגודל של גלל? הכי גדול שאתם מכירים. בערך ככה, נכון?
זה גלל, גדול.
עכשיו, אני לא מבין, איך אפשר, ואפילו שיש כמה גללים, איך רב יוסף רוצה לשבת בצל של הגללים? זה צריך בשביל זה לפחות מטר, כדי לעשות צל. גם אם זה חמור גדול, זה לא בכל זאת. אני אגיד לכם מתי זה קורה. זה קורה כשהחמור דורך במקום ולא זז מהמקום. אז הוא אוכל, יש עוד גללים. הוא אוכל, יש עוד גללים. כלומר, זה אומר כשהגאולה תקועה, לא מתקדמת. כלומר, מה שאומר רב יוסף, מה שאומר אולה, תראה, לפעמים החמור מתקדם, תוך כדי ההתקדמות יש גלל פה, גלל שם. כולם מוכנים לסבול את זה. למה? כי סך הכל, הכיוון של הגאולה הוא התקדמות. אבל כשהגאולה תקועה, ואז הגללים הולכים ונערמים, אז אומרים, מצד אחד, שום דבר לא מתקדם. מצד שני, יש כל הזמן הידרדרות מוסרית ודתית. וזה הולך ונהיה יותר גרוע. אני לא רוצה לחיות בתקופה כזאת. והיה ברור לאולה שיהיו זמנים שהגאולה תהיה תקועה. אנשים יגידו שום דבר לא מתקדם. בסדר? מובנת השאלה. עכשיו, מה אומר רב יוסף? רב יוסף אומר, אתם לא הבנתם. הגללים זה מצוין, זה עושה צל. זה יוצא הר שעושה צל. הר צל. יש אפשרות לשבת בצל של הגללים. עכשיו, מדוע האדם רוצה לשבת בצל? מתי האדם זקוק לצל? שמש, שמש חזקה. ובזמן הגאולה, יש שמש גדולה מאוד בעולם. שמש שקשה לשאת אותה. מהי השמש? השכינה חוזרת לציון. איך אפשר לשאת את ההתגלות הזאת? זקוקים לחומות מגן. צריך, כמו שלחומר רדיואקטיבי, צריך קירות של עופרת. בפני הערת השכינה צריך הרים של גללים כדי לסנן את ההערה הזאת. אז זה בדיוק מה שקורה בימינו, ששכינה חוזרת לציון, ואנחנו זקוקים להרבה הרבה מסננים, כדי שנוכל להתקדם. לכן יוצא לפי רב יוסף, שמה שאתם חושבים לחושך, מה שאתם רואים כנותן צל על התהליך של הגאולה, אני רואה בזה אור. זה ההבדל בין עולה לבין רב יוסף. שעולה רואה את הדברים בשטחיות, ורב יוסף את הדברים, רואה את הדברים בפנימיות. יוצא שרב יוסף טוב לו עם הגאולה. כשהוא רואה חושך, איפה שאחרים אחרים רואים חושך, הוא רואה אור. אז מהו הספר שלמד רב יוסף? אורות. רב יוסף לומד את הספר אורות, שמגלה כיצד האור נמצא בתוך החשיכה של התהליכים. מובן?
לא הבנתי העניין של השכינה היא מגלת וצריך מסכים בשביל לגלת.
אני אסביר לך מה הכוונה. יש בספר שופטים תיאור של האיש שנקרא שמשון. שמשון הגיבור. שמשון הגיבור נאמר עליו ותחל רוח השם לפעמו. כלומר שהתחילה רוח הקודש להתנצנץ בתוכו, אחרי שהייתה תקופה ארוכה שלא היו נביאים, שהייתה הפסקה של רוח הקודש. אז זה מסוכן, כי רוח הקודש כשהיא חלה על האדם יכולה להפיל אותו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שרוח הקודש תחול על אדם שיש לו שרירים, שהוא קצת גס, ואז יש לו יכולת להכיל את התוכן הזה. כמו כן, בזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול, רוצה להביא את השרת השכינה שלו מחדש, וצריך בשביל זה אנשים קצת גסים. קצת כאלה מוצקים, שיכולים להיות פרגמטיים. צריך להקים מדינה, אז מקימים. לא עושים חשבונות רוחניים יותר מדי, אז לא יוכלו להתקדם. זה הכוונה, כן? זה הגללים של החמור. אוקיי? לכן אומר רב יוסף, אני רוצה לשבת בצל של הגללים. יוצא לפי זה, שלפי רב יוסף, מה שאחרים רואים כחושך, הוא רואה כאור. לכן אמרתי שהוא למד את הספר אורות. עד כאן ברור. נשאלת השאלה. לא, זה לא נשאלת שום שאלה. בספר הזוהר יש דברים שאומר, לבריאות, מצוטטים שמה דבריו של ראש הישיבה של מלך המשיח. כנראה כמו לכל חכם וחכם, יש הבית מדרש שלו, למעלה בשמיים. יש בית מדרש של רבי עקיבא, של משה רבנו, וכו'. יש גם הישיבה של המשיח. ושמה, ראש הישיבה של הישיבה של המשיח אומר, מי שאיננו יודע להפוך חושך לאור ומר למתוק, שלא ייכנס לך. זה מעניין מאוד. כלומר, אם אתה רוצה להבין מהי התורה בימות המשיח, אתה צריך להיות אחד כזה שרואה אור במקום של החושך. אם לא, אתה לא יכול להיכנס. עכשיו, מעניין שהזוהר מוסיף לנו עוד אינפורמציה. הזוהר מספר לנו על אחד החכמים שיכול היה להיכנס לישיבה ההיא. מי הוא אותו חכם שהזוהר מציין את שמו? אפשר להגיד רב יוסף. כן, רב יוסף בהחלט מהמועמדים להיכנס לישיבה של המשיח. ובאמת מי שלא מסוגל להפוך חושך לאור, שלא ייכנס לישיבה הזאת, שייכנס לישיבה ששם חושך זה חושך ושחור זה שחור, שם הכל ברור. אבל הזוהר לא נותן את השם של רב יוסף, נותן שם אחר, נותן את השם של רבי חייא. רבי חייא יכול היה להיכנס לישיבה של משיח. מה יש לרבי חייא דווקא? אתם לא יודעים מה עשה רבי חייא? מה המאמר של רבי חייא בתלמוד בקשר לגאולה? מובן, בירושלמי ברכות. מעשה ברבי חייא הגדול. ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מהלכין בבקעת ארבל. וראו הילד השחר שבקע אורה. אמר לו רבי שמעון בן חלפתא, אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. מה רוצים בחיים שלנו? קודם כל, מה עושים שני רבנים בבקעת הארבל? מה יש להם לעשות בארבל? לאן הארבל מגיע? לכנרת, נכון? יפה. איפה בכנרת? מה? בין מגדל לטבריה. נכון? עכשיו זאת אומרת שהם בדרך לטבריה. טבריה זה המקום שבו מתחילה הגאולה. לפי הגמרא בסנהדרין, שעשר גלויות גלתה שכינה. בגלות האחרונה, טבריה, ומשם עתידה לעלות. גם סנהדרין. כן? גלתה לטבריה, משם עתידה לעלות. אז אם כן, כשאומרים ששני החכמים האלה הם בדרך לטבריה, הכוונה שהם דנים איך מגיעים לגאולה. זה הכוונה. עכשיו, באיזה שעה של היום הם נמצאים שם? בלילה. הם הלכו בלילה לפי זה. מה יש לשני רבנים לעשות בלילה בארבל? הכוונה שהם דנים באיך לצאת מן הלילה. מה זה הלילה בשביל עם ישראל? הגלות. אז הם דנים איך יוצאים מהגלות. עכשיו, הייתם פעם בשמירה בלילה? כן. בהתחלה רואים את השמש וגם את הירח. אחר כך השמש שוקעת. רואים רק את הירח ואת הכוכבים. אחר כך הירח שוקע ורואים רק כוכבים. אחר כך הלילה מתקדם והכוכבים נכבים. אין יותר כוכבים. מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו שלב שבו האור מתחיל לעלות, אבל דווקא, וזה מה שמחבא את הכוכבים, אבל מבחינה פסיכולוגית, האדם מרגיש שהחושך הולך ומעמיק. אז אם אתה אומר לאדם, תגיד, מה עכשיו יהיה? עכשיו, הלילה נהיה יותר ויותר עמוק. עכשיו, אם אתה קיבלת אינפורמציה מוקדמת, אז אתה מבין שדווקא זה שהכוכבים נכבו, זה סימן שהאור עומד לבקוע. אבל אם אתה לא יודע, אז אתה חושב שהחושך הולך ומעמיק. הרגע הזה קוראים לו שחר. למה השחר נקרא שחר? מלשון שחור. עוד הסבר נוסף. מה זה לשחר בעברית? מה?
לאהוב.
לשחר זה לאהוב?
מה זה
שוחר? מה? לא. לשחר הכוונה. לשאוף. לשאוף. זה התקווה. כן? לקוות. אז יש תקווה. זאת אומרת, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אם תשימו לב, הרגע הזה בשמירה, זה 20 דקות שהן הכי קרות בכל הלילה כולו. גם אם הלילה היה חם, יש איזה זמן מאוד מאוד קר, 20 דקות בערך, אבל אחר כך מתחיל האור. נתתם לב לזה? או שנרדמתם בשמירה? טוב, אז עכשיו, זה בדיוק מה שרבי חייא הגדול אומר. לי יש אינפורמציה, כשאני רואה את החושך, אני רואה שהאור עולה ובוקע. לכן רבי חייא יכול להיכנס לישיבה של מלך המשיח. אין לו בעיה עם זה. עכשיו, אם כך, אני מבין את רב יוסף, שהוא רוצה לשבת בצל של הגללים של החמור. עכשיו, מי היה החכם השני שלא רצה לחיות בתקופה שלנו? רבה. מה הסיבה שרבה לא רצה לשבת? לא רצה להיות בתקופה שלנו? זה אנחנו נדע מיד, כי הגמרא תגיד את זה במפורש. אמר לאביי לרבה. מי הוא אביי בשביל רבה? תלמיד שלו. כן? אביי, שהוא תלמיד של רבה, מתעניין בדברי רבה, שאמר שהוא לא רוצה לחיות בתקופת המשיח. אמר לאביי לרבה, מה היא טעמה? מה הסיבה? אילימה, אם נאמר, משום חבלו של משיח. כלומר, אביי הרגיש שמה שמפחיד את רבה זה לא החילונות, אלא חבלו של משיח. מה זה חבלו של משיח? מה פירוש חבל? חבל לא, זה לא.
איסורין.
זה איסורין של לידה, נכון? חבלי לידה. זאת אומרת שזה משהו שמתרחש לפני הקמת המדינה. רש"י כאן מביא שזה יהיה על ידי הגויים. כלומר, הגויים יעשו לנו צרה גדולה, בדיוק לפני הגאולה, והצרה הגדולה שלפני הגאולה מפחידה את רבה. זה נקרא חבלו של משיח. היום אנחנו יודעים על מה דיבר אביי. מה, על מה מדובר? על השואה, כן? אז אולי רבה מפחד לספוט בשואה. אולי מזה הוא מפחד. מפחד להיספות. בסדר? אז אביי שואל שלכאורה הפחד של רבה לא מוצדק. כן? אני רוצה פה לחזור. אמר לי אביי לרבה, מה הייתה אמה? היא לימה משום חבלו של משיח. אם נאמר שזה בגלל שאתה מפחד מחבלי משיח, מהשואה. אבל אתה לא צריך לפחד. למה? והתניה הרשנינו שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר התורה והגמילות חסדים. כלומר, אביי חושב שצדיקים לא ימותו בשואה. ומאחר ורבה הוא צדיק, אז זה לא מה לפחד. איך קוראים לתופעה הזאת? נאיביות. נכון? כלומר, רואים את אביי, בכל זאת אני חכם גדול, אבל הוא סובר בטעות כנראה. הוא חושב שאין לרבה מה לפחד, כי הרי רבה הוא צדיק. כשאנחנו יודעים מבחינה היסטורית מה שקרה בזמן השואה, אי אפשר לקבל את זה. אבל מה הייתה אהבה אמינה בכל זאת? אמר לי, עונה לו רבה, תלמידי היקר, אתה טועה. שמה יגרום החטא. כלומר, כיוון שעלול לגרום החטא, לכן אני לא מובטח שלא אספה בשואה. שמה יגרום החטא. מהו החטא שמדבר עליו רבה? כל חטא? אם זה כל חטא, אז דברי רבי אלעזר חסרי משמעות. למוכרחים לומר שרבא מפחד מחטא ספציפי במיוחד. משהו ספציפי מפחיד את רבא. מהו החטא? בואו נראה. כדרבי יעקב ברידי, כמו שלימד רבי יעקב ברידי. דרבי יעקב ברידי רמה. רבי יעקב ברידי הקשה. מה הוא הקשה? כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. וכתיב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. יש פה סתירה. כשיעקב יוצא לבית לבן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא צריך לפחד משום דבר. אני אשמור עליך עד שתחזור. אז אין לך מה לפחד. מצד שני, יעקב חוזר מבית לבן, והוא מפחד שמה יעשה לו עשיו? מה הוא מפחד? שעשיו מה יעשה לו? יהרוג רק אותו? אותו, את כל משפחתו, כמו שעשית השואה. אגב, זה מוכיח שעל זה מדובר. שזה לפני שחוזרים לארץ, יש סכנה של השמדה. ומזה פחד יעקב. ונשאלת השאלה, למה הוא פחד? ככה שואלת הגמרא. הרי מצד אחד הוא יבטיח לו שלא יקרה לו כלום, מצד שני, הוא מפחד שמה הוא יושמד. שהיה מתיירא, שמה יגרום החטא. כך אומר רבי יעקב ברידי. מה החטא של יעקב שהוא מפחד ממנו? של גניבת הברכות, ודאי שהוא לא צריך לפחד מזה, כי הרי גניבת הברכות זה היה לפני שהוא יצא, ואחרי שהוא יצא הקדוש ברוך הוא נותן לו הבטחה. אז משמע שכל חטא שלפני כן לא יכול לבוא בחשבון.
יציאה לחוץ לארץ,
אבל זה בדיוק שהוא יוצא לחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא נותן לו הבטחה. אז משמע שלא היציאה לחוץ לארץ יכולה להיות הסיבה. מה? הוא קיבל את ההבטחה כי הוא עומד לצאת לחוץ לארץ במצוות אבא שלו. זה בסדר גמור. אי אפשר לומר שהיציאה של יעקב לגלות היא זו שממנה הוא מפחד כחטא. זה לא חטא. חייב להיות חטא שבא אחר כך. אז מהו החטא שיעקב פחד ממנו? שלא מצוות כיבוד הורים. זה לא יכול להיות, כי הרי בשביל זה עצמו כמצוות כיבוד הורים, שהאבא שלו אמר לו ללכת. חוץ מזה, שלא לקיים מצווה זה עוד לא חטא, זה חסרון מצווה, אבל זה עוד לא חטא. אני אגיד לכם יותר מזה. הרי כשיעקב חוזר, הוא שולח לעשיו מכתב, שבו הוא אומר, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה אומר רש"י? תרייג מצוות שאמרתי. אם כן, אין לו חטא. תרייג מצוות שאמרתי, אז מה מתיירא שמה יגרום החטא? יש פה סתירה פנימית בדברים. אלא מה? יש המשך לפסוק. אם לבן גרתי, מה המשך? ויחר עד עתה. התעכבתי. אז ממה מפחד יעקב? מן העיכוב. כלומר, כשהגיע הזמן לחזור לארץ ישראל, יעקב משך זמן. כן, הרי הוא היה 20 שנה בבית לבן. 14 שנה בשביל רחל ולאה. ועוד 6 שנים בשביל הצון. אחרי שנולד יוסף. והלא כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. כלומר, יעקב הבין שלידת יוסף, יוסף בגימטריה ציון, ציונות, זה הסימן שהגיע הזמן לחזור. ואז הוא התעכב עוד 6 שנים. אחרי שמתחיל תהליך הגאולה, מי שמתעכב נמצא בסכנה. זה החטא. אז אם כן, רבה אומר, אם יעקב יתעכב 6 שנים, אולי גם אני אתעכב. ואז אני אהיה בסכנה. אחרי הצהרת בלפור, אני לא אעלה. סכנה. עכשיו נשאלת השאלה. אגב, זה כתוב מפורש בהמשך. כדתניא, הנה זה ברייתא מפורשת. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, נכון? אז כתוב כך, עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה, כלומר בימי יהושע בן נון. עד יעבור עמזו קנית, זו ביה שנייה, כלומר בימי קורש. אמור מעתה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה כביה ראשונה, אלא שגרם החטא. מה היה החטא בימי בית שני? לא יודעים? שנשארו בבבל. שרוב העם נשאר. ואז מה היה? שם הגזרה, לא? של המן. המן בא ורצה להשמיד. זאת אומרת, יש, ברגע שיש עיכוב, כשמתחיל תהליך הגאולה, אתה בסכנה. עכשיו, אני לא בדיוק הבנתי. למה יעקב התעכב? בשביל מה? למה יעקב התעכב? בשביל מה? בשביל הצון. יפה. היה אפשר לענות על זה מיד. כלומר, לא צריך לפחד. כשאני שואל שאלה, מותר לענות. כן, הוא גם מתעכב בדרך. אבל זה אחרי שהוא פוגש את עשיו. לפני שהוא פוגש את עשיו, ההתעכבות הייתה על 6 שנים של צון. עכשיו נשאלת השאלה. מה, יעקב, בשביל הכסף, מתעכב מלחזור לארץ ישראל? זה עניין שתשמע סביר? כנראה שכן. זאת אומרת שיעקב הבין שהסיבה שהוא נשלח לגלות זה בשביל שני דברים. א', להקים את המשפחה. ב', להביא כסף. ולמה זה כזה חשוב להביא כסף מחוץ לארץ? כי צריך להעלות את הניצוצות, ניצוצות הקודש שבתרבות של לבן. כמו שכתוב, גר יהיה זרחה בארץ עולם ועבדו מבינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כן יצאו פיחוש גדול. כלומר, יש ערך גדול להביא הרבה זהב ממצרים, למשל. בשביל מה? מה עשינו עם הזהב שהוצאנו ממצרים? עגל. עגל, מה עוד? משכן. משכן. כלומר, הזהב של מצרים הוא זהב גדול. הוא זהב שעל ידו אפשר להביא להשראת שכינה בעולם. אבל יש כרגע בעיה. נכון שאפשר להביא להשרת שכינה, אבל יש גם זהב שהולך לעגל. אז זה סימן שבתוך מצרים יש ערכים מעורבבים. אז אי אפשר להשתמש בזה כמו שזה, צריך לעשות בירור. לקחת את הזהב למעבדה, ולהפריד בין הזהב של העגל לזהב של המשכן. מהי המעבדה? עם ישראל. אנחנו המעבדה. מי שפני הניסיון? היהודים. אנחנו שפני ניסיון בניסוי אלוהי גדול של בירור ערכים. לבורטורי. לבורטורי. כלומר, בתוך המעבדה ההיסטורית, הקדוש ברוך הוא שם אותנו, ואנחנו עושים בירור של הערכים. עכשיו, תארו לעצמכם, לפי זה, הערכים בבית לבן היו בדמות כבשים. יש אפילו איזה ניגון שמייחסים לבעל שם טוב, שאומרים החסידים שהבעל שם טוב אמר שאת הניגון הזה הוא שמע כשהוא היה כבשה בצון של יעקב אבינו, ויעקב היה חוזר עייף הביתה והיה שר את השיר הזה באוזניו, ומאז הוא זוכר. טוב, מה זה אומר? זה אומר שהכבשים של יעקב זה הנשמות. עכשיו תארו לעצמכם שיעקב ישכח כבשה אחת, מה יקרה? תארו לעצמכם שיעקב ישכח כבשה אחת, מה יקרה? אבל הוא צריך לחזור עוד פעם. הוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. הוא לא רוצה לשכוח שום כבש. לכן מטבע הדברים, ברגע שהתהליך של הגאולה, אנשים גדולים כמו יעקב אבינו נשארים עוד קצת בגלות. ואז הם בסכנה. כי אי אפשר לדקדק בזה. לכן רבא אומר, אני לא רוצה להיות בניסיון הזה. הוא מפחד. לכן הוא אומר לאביי, אני לא רוצה לחיות בתקופת הגאולה. עד עכשיו ראינו אם כן שתי סיבות לפחד. אחת, זה הסיבה של עולה, החילונות. השנייה, זה הסיבה של רבה, מפחד מהשואה. עד כאן זה ברור. עכשיו אנחנו נקבל את ההפתעה של החיים שלנו. מה ההפתעה? וכן אמר רבי יוחנן יתה ולא יחמינה. זה הפתעה גמורה. א', רבי יוחנן לא צריך לפחד מהשואה. למה? הוא היה בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא צריכה להיות שואה. יש פה שאלה, אולי חטא כלשהו שאינו מודע לו. למה אי אפשר לומר שזה כל דבר? מסיבה פשוטה, כי אם זה כל דבר, אז דברי רבי אלעזר שאמר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח יעשות בתורה וגמילות חסדים, הם חסרי משמעות. כי אין לך אדם שאין לו חטא כמעט, ואז יוצא שאין לך אדם שינצל מן השואה. והרי רבי אלעזר אמר שכן יש אפשרות כזאת. דבר נוסף, הגמרא בעצמה רומזת מהם החטאים, בדיוק החטא של יעקב והחטא של ימי בית שני, ובשניהם היה אותו חטא, העיכוב. וזה מה שמוכיח שהחטא שמפחיד את רבה הוא העיכוב. טוב, עכשיו בואו נחזור לרבי יוחנן. רבי יוחנן, בגלל הכבשים, כלומר הוא צריך להביא את הערכים שנמצאים בבית לבן, וזה לוקח זמן. כלומר הוא מבין שהגלות היא בשביל שני דברים: האחד, בשביל להקים את המשפחה של עם ישראל, ב', כדי להביא את ניצוצות הקדושה שיש בבית לבן, וזה בדמות הכבשים. לכן זה לוקח לו עוד 6 שנים. יש סכנה. אוקיי? מה?
אצל יעקב לא מופיע עקבה מיותרת, אבל רבא חושש מאותה עקבה שבאה...
לא, אצל יעקב גם כן הייתה עקבה מיוחדת, זאת אומרת, מיותרת. כי קשה להבחין מתי זה קורה. אגב, מתי הוא מחליט בסוף כן לצאת? כשהוא רואה שלבן רוצה להרוג אותו. נכון? כשהוא רואה את זה, הוא מאשר להבינו... עשה את כל החיל הזה, את כל החיל הזה, וייר יעקב את פני לבן, והנה אינו עמו כתמול שלשום. פתאום הוא הרגיש שלבן מתכנן את השואה. אז הוא אומר, אם ככה צריך לברוח. זה לא היה פשוט. הוא הלך ושאל את הנשים שלו, מסכימות, לא מסכימות. אבל כאן יש לנו פה תמיהה. וכן אמר רבי יוחנן, יתה ולא אחמינה. רבי יוחנן לא צריך לפחד מהשואה. כי הוא היה בארץ ישראל, ובארץ ישראל אין שואה. לפי כל המקורות שמדברים על זה. ואם תאמר שהוא מפחד מהחילונות, רבי יוחנן הוא האדם האחרון שצריך לפחד מהחילונות. למה? הוא החזיר בתשובה את גדול הפושעים של דורו. ראש השודדים. מי זה היה? ריש לקיש. אז בשביל רבי יוחנן, זה קטן עליו חילונות. הוא מקים... 10 מכון מאיר הוא מקים רבי יוחנן, מה הבעיה? אגב, איך הוא החזיר בתשובה את ריש לקיש? איך הוא החזיר אותו בתשובה? נתנו את אחותו, נכון? טוב, אז אולי תגיד, יש לו רק אחות אחת, וצריך להחזיר בתשובה את כל הדור. זה בעיה, כן? אבל נראה שזה באמת יטריד את ריש לקיש עצמו. אמר לו ריש לקיש, הגיס שלו, זה שחזר בתשובה על ידו. מה הייתה אמה? מה אתה מפחד? מה הבעיה שלך? אילי מה? אולי משום דכתיב. אז זהו, הוא מביא פסוק מספר עמוס, שמתאר את הצרות שיהיו בזמן הגאולה, בארץ ישראל. אז אם כן, אולי רבי יוחנן מפחד מהפסוק הזה. מה הפסוק אומר? כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית, ושמח ידו אל הקיר ונשכו נחש. משהו ממש לא נעים. אדם הולך ברחוב, על המדרכה פתאום הוא רואה אריה. טוב, הוא הולך לכיוון השני, רואה דוב. מצליח איכשהו לברוח, להגיע הביתה, שמח את ידו אל הקיר, טק, נחש מגיע, אולי יוצא מן הקיר, נושך אותו. ממש לא נעים. אז זה הצרות של זמן הגאולה. אז אולי רבי יוחנן מפחד מזה. אומר לו ריש לקיש, אין שום סיבה לפחד מזה. למה? זה לא שזה לא דברים מפחידים, אבל זה דברים שקורים גם היום. כלומר, גם בלי מדינת ישראל זה קורה. אז זה לא סיבה לפחד. למה זה קורה גם היום? הנה אומר, בוא, והראה דוגמתו בעולם הזה. בזמן שאדם יוצא לשדה, הוא פגע בו סנטר. דומה כמי שפגע בו ארי. מה זה סנטר? הנה, בוא נראה ברשי. רשי מצד ימין, מפרש בבא בתרא, בר מחוזניתא. בסדר? כלומר, כשאדם פוגש סנטר, כלומר, בר מחוזניתא.
מה זה בר מחוזניתא?
זה באמת שאלה, מה זה בר מחוזניתא? אז רשי ממשיך. שיודע מצרי השדות וגבוליהם, עד כאן של פלוני, מכאן ואילך של פלוני. ובידו לרבות לאחד ולמעט לאחר, וכשפוגעו אותו סנטר, רוצה למדוד שדותיו לקצר מצרי השדות. ודומה כמי שפגע בו ארי. כלומר, זה אדם שבא מטעם הטאבו, הוא פקח עירוני, והוא אומר, תשמע, פה אתה צריך להזיז את הגדר, אתה קצת לקחת מהשטח של החבר שלך, אתה צריך לחזור אחורה. בנית מרפסת לא חוקית, תוריד את המרפסת. אז מה זה אומר? שבזמן הגאולה יש משהו דומה, יש בעיה של גבולות. ומדי פעם מגיע איזה סנטור, ואומר, אתם צריכים להחזיר. הן בעיות פוליטיות, שבגללן יש מלחמות. אבל בעיות כאלה יש גם אצל האדם הפרטי בזמן הגלות. כן? אז לא צריך לפחד מסנטורים שבאים ואומרים כל מיני הערות. נכנס לעיר, פגע בו, גבאי. מה זה גבאי?
גבאי שכה?
לא. גבאי זה מס הכנסה. זה מי שגובה את המיסים. דומה כמי שפגעו דוב. דוב הוא רעב, אוכל הרבה. מס הכנסה גם, רעב, אוכל הרבה. נכנס לביתו, ומצא בניו ובנותיו מוטלים ברעב. דומה כמי שנשכו נחש. כלומר, יש בעיות ביטחוניות, בעיות כלכליות, בעיות חברתיות. נו, נולדנו אתמול, מזה אתה מפחד רבי יוחנן? זה לא סיבה לפחד. אז יש משהו אחר שמפחיד את רבי יוחנן. אלא, משום דכתיב, שאלו נא וראו אם יולד זכר, הוא מביא פסוק בירמיהו, והפסוק בירמיהו הוא זה שמפחיד את רבי יוחנן. מה אומר הפסוק? שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. זו, זה מה שמפחיד. מעניין מאוד מה הפסוק הזה אומר. שאלו נא וראו אם יולד זכר, פירוש הדבר, הרי זכר לא יכול ללדת. כשאישה יולדת, היא שמה את ידיה על חלציה מרוב כאבים. אז מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונפחו כל פנים לירקון? זה מה שרואה הנביא. מהי ראיתי כל גבר? אמר רבה בר יצחק אמר רב, מי שכל גבורה שלו. מי זה מי שכל גבורה שלו? מה? הקדוש ברוך הוא. כלומר, הבעיה תהיה כל כך קשה, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא ידע מה לעשות עם זה. בעיה קשה. יש פה הערה בצד. האם הרב רוצה לומר שהשואה הייתה בגלל עיכוב בעלייה? לא. חס ושלום. לא אמרתי את זה בחיים שלי. לא אמרתי שזאת הייתה הסיבה של השואה. לשואה יש סיבות משלה. רק מה שאני אמרתי, שבזמן שיש שיבת ציון, מי שמתעכב מסתכן. הוא חשוף לסכנה של השואה. אבל למה השואה הייתה בפני עצמה? זה נושא בפני עצמו. יש סיבות אחרות לשואה. יעיין כבודו בספר שלי, לא, בחוברת שכתבתי בשם שואה ושאלה על הנושא הזה. זה מודפס בספר זית רענן, שבו קובצו חלק מן החוברות האלה. אני בוודאי לא אמרתי שהשואה בגלל שהתעכבו בעלייה. טוב, אז אם כך, אמר רב ברב יצחק, אמר רב, מי שכל גבורה שלו ומאי ונהפכו כל פנים לירקון, אמר רבי יוחנן, פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מי זה פמליה של מעלה? המלאכים. מי זה פמליה של מטה? תלמידי חכמים נקראים פמליה של מטה? עם ישראל. נכון? כלומר, הבעיה תהיה כל כך קשה, שאפילו הקדוש ברוך הוא והמלאכים וכל עם ישראל יהיו בבעיה. זאת בעיה מפחידה מאוד. מה היא הבעיה?
בעיה אמונית.
איך אתה יודע שזו בעיה אמונית?
הקדוש ברוך הוא לא יודע מה לעשות.
אני לא יודע אם זו בעיה אמונית, אבל זה מה שקדוש ברוך הוא לא יודע מה לעשות. בוא נראה. זה באמת שאלה טובה. כלומר, איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא יש דברים שהוא לא יודע מה לעשות? בוא נבדוק. נראה. בשעה שיומר הקדוש ברוך הוא, כן, כך בכתב יד, שיומר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשי ידיי, והללו מעשי ידיי, האח אבד אלו מפני אלו. כלומר, לקדוש ברוך הוא תהיה בעיה מוסרית, איך הוא יאבד את אלו מפני אלו? על מה הוא מדבר? אמר רב פאפה, רב פאפה מסביר לנו, היינו דאמרי אינשה, זה מה שאומרים האנשים, ראית ונפל תורה, ואזיל ושדי לסוסיה באוריה. עכשיו הכל מובן. זה הבעיה שמנה מפחד רבי יוחנן. נכון? ראית ונפל תורה, ואזיל ושדי לסוסיה באוריה. עכשיו אפשר להבין למה רבי יוחנן מפחד. נכון? אז מישהו יכול להסביר מה שקרה אני? מה? אז לי אם אף אחד לא מבין, אז למה אף אחד לא שאל? אני פשוט כשאני קורא, אני לא יכול לדעת אם מישהו מבין או לא מבין. טוב, אף אחד לא ישאל, אז כנראה צריך לגמור את השיעור פה. מה? מה פירוש השיעור? אז תהיה. אז בעיה של הרמית. אז נתרגם לעברית. ראית ונפל תורה, כמנה רץ ונפל השור, והלך העמיד לו סוס באבוסו. מה?
עדיין לא מובן.
אני מבין שלמרות שזה תורגם לעברית, צריך להסביר. טוב, אז אין ברירה, אני צריך לקרוא ברשי. רשי מצד ימין, בסוף העמודה, ראית ונפל תורה, ואזיל ושדי לסוסיה באוריה, כשרץ השור ונפל. למה משמש שור?
לחרישה,
נכון? עובד בשדה. למה מאכילים את השור? כי צריך שיהיה לו כוח לחרוש בשדה. אבל הוא נפל. הוא כבר לא יכול לחרוש בשדה. השור. מעמידים סוס במקומו ביבוסו. אז הסוס חורש, וגם השור לא יכול לאכול ביבוס, אז הסוס בא ואוכל ביבוס.
למה? למה לא שור אחר?
זה מה שיש לו. לבעל הבית יש לו שור, יש לו סוס. מה שלא היה רוצה לעשות קודם מפלתו של שור, שהיה חביב עליו שורו ביותר. כלומר, זה בעל בית רגיש כזה, הוא אוהב את השור שלו. אבל בינתיים, אין ברירה, שמים את הסוס. וכשמתרפא השור, היום או מחר, ממפלתו, עכשיו השור חזר, עכשיו הוא בריא, קשה לו להוציא סוסו מפני השור לאחר שהעמידו שם. כלומר, השור, הסוס כבר התאהב ביבוס. יש לו קשר סנטימנטלי, הוא משוכנע שזה האבוס שלו. הוא אפילו כותב שירים לאבוס הזה. ועכשיו אומרים לו, אתה יודע, הבעלים הרשמיים של האבוס חוזר, אתה צריך ללכת. כך הקדוש ברוך הוא, כיוון שראה מפלתם של ישראל, זה השור, שור זה יוסף, הכוח הלאומי, נפל, נותן גדולתו לאומות העולם. כלומר, נותן להם את ארץ ישראל. הם עושים פה מה שהם רוצים. וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגאלים, כלומר, חוזרים לארץ ישראל, קשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל. כאשר הוא אומר, אני בראתי את אלה, בראתי את אלה. אז מה הבעיה של רבי יוחנן? יש לו בעיה פלסטינאית. בעיה מוסרית יש לו. הוא לא רוצה להיות בארץ ישראל בזמן שהקדוש ברוך הוא יצטרך להכריע בדבר הזה. כי למה הוא לא רוצה? כי הקדוש ברוך הוא לא מצליח להכריע.
יש לו
מאמינה שהקדוש ברוך הוא
לא רוצה שישראל
יחזרו בשליחות
בארץ ישראל, שעם ישראל לא.
הקדוש ברוך הוא רוצה להיות צודק, ולכן יש לו לקדוש ברוך הוא בעיה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. הרי הקדוש ברוך הוא אלוהי כולם, נכון? מה? רחם אבל כל מעשיו, הוא ברא את כולם, לכן הוא צריך להיות צודק עם כולם ולהתחשב בכולם. עם ישראל, מה הוא צריך לעשות? להתחשב בכולם או לא? התשובה היא לא. כלומר, יש הבדל בין אם אתה הקדוש ברוך הוא או אם אתה מנהיג האומה. בתור מנהיג האומה אתה צריך להעדיף את ישראל על האומות. הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות כוללים, כלומר השמאלנות של מעלה היא מקיפה את כל ההוויה כולה, אבל אתה לא צריך לנהוג בשמאלנות, אתה צריך עד רבה לקדם את העניינים שלך. עכשיו, יש סיפור דומה שהקדוש ברוך הוא התלבט. מתי זה היה? בקריאת ים סוף, נכון? אמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, אלה עובדים לאפיס אוסיריס אנוביס, ואלה יש להם חוט אדום ומחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי. הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. אז מדוע העבד אלו מפני אלו? מה אגב היה... מה בני ישראל עשו? מובא בברא תענית, ירושלמי תענית, כשאתם מבינים מה קורה, יש ים סוער מקדימה, יש צבא מאיים מאחורה, ומימין ומשמאל יש מדבר מלא נחשים ועקרבים. ומה עושים בני ישראל? דיון. איך כתוב? ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. ארבע דעות התחילו להתהלך בתוך הציבור. כן? זה מעניין מאוד, איך שהיהודים לא מאבדים את הראש. יש דיון. הראשונים אמרו, אלה אמרו, ניפול לים. מה זה ניפול לים? נתאבד. כלומר, רואים שהעסק לא עוסק. אז העסק לא עובד. אז בוא נעשה, נקיים מדיניות של התאבדות. כן? מדיניות, מפרקים את הכל. הללו אמרו, נחזור למצרים. יש לי בן דוד, יש לו מוסך, אני אעבוד אצלו, יהיה בסדר. הללו אמרו, נלחם, נכנף בהם, נראה להם מה זה. והללו אמרו, נתפלל. אלה שאמרו, ניפול לים, אמר להם משה, התייצבו, וראו את ישועת השם. אז התייצבו, תעצרו את התהליך. קודם כל עוצרים. ואלה שאמרו, נחזור למצרים, אמר להם, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לו דירות עמוד עד עולם. אלה שאמרו, נלחם, אמר להם, השם ילחם לכם. ואלה שאמרו, נתפלל, אמר להם, ואתם תחרישו.
מה עושים?
עכשיו, השאלה, למה באמת משה השתיק את כל הדברים האלה? פשוט מאוד. קודם כל, שתי האופציות הראשונות, להתאבד ולחזור למצרים, זה חוסר תקווה. אבל מה אם להילחם או להתפלל? שזה דבר נורמלי, לא? כן, אבל זה לא מה שעמד על הפרק. מה שעמד על הפרק זה מי יותר צדיק. זה שאדם מתפלל או נלחם בשעת צרה, זה בגלל שאין לו ברירה. זה לא זכות.
זה לא מעלה אותו?
לא, זה לא מעלה אותו שום דבר. זה לא נותן לו תוספת זכות. כי זה תפקוד צפוי מראש. צפוי שאדם בשעת צרה יתפלל. מה שהיה צריך זה תוספת זכות לטובת האומה. מי עשה את זה? הקבוצה החמישית. מי זה הקבוצה החמישית? נחשון בן עמינדב. נכנס לים. למה? בשביל לפתוח אותו. כלומר, הוא בטוח במהלך ההיסטורי הכולל. לכן, מה הוא עושה? הוא קובע עובדות בשטח. הוא קובע עובדות בשטח, עושה קרוון פה ועוד קרוון פה, אוהב את הבריות ומקרוון לתורה. זאת אומרת, הוא הולך ומקדם את ההיסטוריה. עכשיו, זה מה שצריך לעשות אם ככה. צריך להטות את הקו של ההיסטוריה, לידי עובדות בשטח. רבי יוחנן כנראה פחד שהוא לא מסוגל להביא לזה. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. כל הרבנים האלה הנכבדים, גדולי הרבותינו האמוראים, אחד הוא לא רוצה לחיות כאן בגלל החילונות, השני בגלל השואה, השלישי בגלל בעיות המדינה, הרביעי בגלל הבעיה הפלסטינאית. וכולם ביקשו לא לחיות בתקופה שלנו. והקדוש ברוך הוא ענה לתפילתם, הם לא חיים בתקופה שלנו. אבל אנחנו, חיים בתקופה שלנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקבוע עובדות בשטח. תודה רבה על הקשבתכם. שלום.